כולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', ואנחנו הגענו לגת. דוד עוזב את נוב, עיר הכהנים, עוזב את המשכן, חרב גוליית בידו, יש לו לחם בתרמילו, לחם הפנים, אבל הלב כבד, עם לב כבד, והוא מגיע לגת. בשיעור הקודם חידשנו, התחדש לנו חידוש מרעיש, מה היה עניין השיגעון שהוא עשה עצמו משוגע. בעצם הבנו שאנשי גת לא ממש רצו להרוג אותו, כי הפלישתים אין להם עניין להרוג גיבורים כמו דוד, אלא העניין שלהם להשתמש בו. ומזה הוא חשש, ולכן זה שהוא עשה מעצמו משוגע, הם אמרו, טוב, אז מה, יוליד לנו משוגעים? זרקו אותו. אחד הדברים היפים אצל דוד המלך, ובכלל בתנ״ך, זה שדוד המלך השאיר יומנים. מישהו ראה פעם את היומן של דוד המלך? מה? תהילים. יפה, תהילים. חלק מתהילים, לא כל תהילים. חלק הוא עשה מעשה רבי נחמן מברסלב. הוא הפך את התורות לתפילות. חלק מזה תפילות. קלו תפילות דוד בן ישי. נכון, הוא התפלל. אבל חלק מזה זה פשוט יומניו הפרטיים, האישיים, שבהם הוא מתאר אירועים שעוברים על חייו. ואחד הפרקים הוא מופיע אפילו פעמיים, בשתי ורסיות, שתי צורות. בואו תפתחו תהילים. אגב, הפרקי ביוגרפיה האלה של דוד המלך הם מרוכזים סביב פרקי נון, סביב הפרקי נון. נון זה בבוא אליו נתן הנביא, בבוא אל בת שבע, זה פרק אישי. פרק, זה לא לפי סדר כרונולוגיה, אגב, דוד לא כתב את זה לפי סדר כרונולוגיה. נון א', סליחה, לא נון, נון א' זה פרק בבוא אליו נתן הנביא. נון ב' זה בבוא דואג האדומי, שזה הפרק הבא שאנחנו נלמד, מה קרה אחרי שדוד ברח. אחרי זה יש קטע על נון ג' זה על נבל הכרמלי. אחרי זה יש בבוא עזיפים, נון ד', נון ה', זה משהו באמצע, לא אירוע פרטי מסוים, ופרק נון ו'. כן, בוא נעיין רגע בפרק נון ו', כי זה ממש הפרק שהוא הרישומים הפרטיים של דוד ביומנו, אחרי האירוע שקרה בגת. פרק נון ו' בתהילים. למנצח על יונת עלם רחוקים לדוד מכתם, באחוז אותו פלישתים בגת. אגב, לאחוז, מה זה לאחוז? מה? לתפוס. זאת אומרת, מה בעצם עשו לו לפי התיעוד? קולים אותו בדיוק. כן? ולכן אמרנו, זה דומה למה שעשו לשמשון. רק עוד חסר שהיו מנקרים לו את העיניים, והוא טוב רוי. רק חסר, זה היה רק המעשה הזה. ותראו, תוך כדי שתופסים אותו, יש לו זמן לכתוב תפילה. כן? הוא מתפלל. ואחר כך הוא גם רושם את זה. משאיר לנו את זה לנצח. חנני אלוהים, כי שאפני אנוש. כל היום לוחם ילחצני. כן? מן הפח אל הפחת. כל מקום שהוא מגיע, מנסים ללחם בו, להרוג אותו. שאפו שורריי כל היום, תודה. שאפו שורריי כל היום, כי רבים לוחמים לי מרום. כן, מודיע לפני הקדוש ברוך הוא, הרי אני לא יודעך, מצבי קשה. יום עירה, אני אליך אבטח. הנה, תראו איזה סלוגן לחולצות לחיילים שיוצאים לצבא. יום עירה, אני אליך אבטח. מרגיש קשה? אין קושי אלא בשביל לבטוח בך. תראו מה הוא יכול לעשות ריחוק לאדם. תראו איך זה נקרא, רחוקים. על יונת אלם שהוא צריך לשתוק, הוא כמו יונה שנלכדת, שאפילו לא משמיעה קולות, לא צובחת, היא לא כמו, יש חיות שכשתופסים אותם הם משמיעים רעש. יונה כשתופסים אותה היא משתתקת. יום יראה אני אליך, אליך אבטח. באלוהים אהלל דברו, באלוהים בטחתי לא יראה, מה יעשה בשר לי. כן? זה באמת משפט חזק מאוד, תראו את התחושה הזאת. אני בוטח בקדוש ברוך הוא, מה יעשה? אגב, זה משפט שדוד חוזר עליו כמה פעמים. גם בפרקי הלל שאנחנו אומרים, אחר כך בהלל בחגים, בראש חודש. כל היום דבריי יעצבו, עליי כל מחשבותם לרע. ותשימו לב שהוא מסכם בזה את כל מה שהתרחש עד כאן. נכון? הרי המבחן האחרון שהוא עשה עם יונתן, האם שאול חושב עליו רע? תראו איך הפסוק הזה ממש נכנס לפה. מה הייתה המסקנה? חושב עליו רע. הוא מגיע לנוב עיר הכהנים, ואת מי הוא רואה שם מאחורי הפרגוד, או מציץ מהפרגוד? דואג האדומי. מה הוא חושב עליו? רע. לכן דוד צריך חרב. הוא רואה אותו והוא עכשיו אומר, זה עלול להיות מסוכן. לוקח חרב. לא עלול, זה מסוכן. יגורו יצפנו, הם מעקבה ישמורו. כן? הוא נרדף, עוקבים אחריו. כאשר קיוו נפשי, מה הם מקווים במעקב הזה עליי? להרוג אותי. על אבן פלט לעמו, באף עמים הורד אלוהים, נודי ספרת. כן? זולגות לו דמעות. אגב, כאן זה יכול להיות חלק מה, גם המשחק כבר שהוא עושה. כן, עושה את עצמו משוגע, יוצא לו קצף, יוצא לו רוק, דמעות. נודי ספרת, אתה סימה דמעתי בנודך, הלא בספרתך. כן, ובזה יש לנו אחר כך הרבה פיוטים ליום הכיפורים. כן, תכניס את דמעתי בנודך להיות. כן, ממש הביטוי הזה של כוח מפה. אז ישובו אויבי אחור, ביום אקרא. זה ידעתי, כי אלוהים לי. כאן אלוהים לי הכוונה שופט. יש מי שמגן עליי. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. גם משפט יפה מאוד של דוד. כן? שהוא אומר, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. גם מה שקורה לי טוב, גם מה שקורה לי רע. באלוהים אהלל דבר, בהשם אהלל דבר. כן? אלוהים זה מידת הדין, י' כ' ו' כמידת הרחמים. באלוהים בטחתי לו עירה, מה יעשה אדם לי. כן, שימו לב שזה מקביל לפסוק ד', או פסוק ה', סליחה, פסוק ה', נכון? באלוהים מעלל דברו, באלוהים בטחתי לו עירה, מה יעשה בשר לי. שוב הוא חוזר על זה, באלוהים בטחתי לו עירה, מה יעשה אדם לי. עליי אלוהים נדריך, אשלם תודות לך. שימו לשון עתיד, אדם בשעת מצוקה, נודר נדרים. רואים את זה אצל יפתח הגלעדי, בשעת מצוקה, הוא נודר נדר. רואים את זה אצל יעקב אבינו, קודם, נכון? שהוא בשעת מצוקה, לבד, בודד, הולך, ומקלו עבר את הירדן, נודר נדר. וחנה, בשעת מצוקתה, נודרת נדר, וכן הלאה. עליי אלוהים נדריך אשלם תודות לך. כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלוהים באור החיים. מה רואים פה ביומן? רגע השחרור. כן, ממש מתועד, אפשר ממש לעקוב אחרי זה, כמו מצלמה. היום הרי כל אירוע יש כזה מצלמות כזה. כאן ישר, וישר זה הולך לכל הוואטסאפים. אז דוד המלך גם הוא המציא את הרעיון. אצלו זה ה... כן, רואים ממש מהתהילים, באיזה שלב הוא ממש אומר, אפשר ממש לסמן, הנה, עכשיו הוא אומר את זה, עכשיו הוא אומר את זה, אחר כך הוא ליקט את הכל לתפילה אחת כתובה וארוכה, זיכרון לאותו מעמד. יש עוד פרק מקביל לזה, פרק למדלת. בואו נעבור רגע לפרק למדלת, תהילים. כן. זה אומר שאת תימניה. לא, זה לא. כן, לא יודע להגיד איזה שום דבר. למד א', צריך לשאול את זקני העדה, הם ודאי יודעים. למד א', כן, תראה, גם הספרדים אומרים, ויהי דוד לחוד רחב משכיל, והשם עמו, כן יהיה עמנו תמיד, זה גם אתם אומרים בטח. זה ספרדים. דוד המלך מוצאי שבת זה עניין מיוחד. שימו לב פרק למד א', גם הוא קשור לאותו אירוע, אבל אולי קצת בזווית אחרת. זאת אומרת, רואים מה ההבדל בין ממש יומן אירועים לבין תפילה. לדוד בשנותו טעמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. אז קודם כל כבר רואים מיד שזה כאילו סוף האירוע. זה סוף האירוע. זאת אומרת, בעצם פרק למדלת, זה הוא שאין מוקדם מאוחר בפרקי השירה של דוד. פרק נון וב, הוא ודאי התחיל קודם. זאת אומרת, כשמחזו אותו, כל מה שהוא עובר, ורגע השחרור זה הפסוק האחרון. רואים את זה ממש. פה הכל מתחיל מרגע השחרור. מרגע השחרור הכל מתחיל. לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. כן, עכשיו תשימו לב מה זה מייצג הפרק הזה, שהוא א' ב'י, עד כדי כך שחזל שואלים למה לא להגיד אותו במקום אשר יש בביתך. מה זה עושה א' ב'יות? שיש שירה עם א' ב', מה זה עושה? מקצב, קצב. מה זה? כן, הוא הולך. או עולה במדרגות, כמו קוף מ' ד', קוף מ' ה', סליחה. קוף מ' ה' בתהילים. הפרק שאנחנו קוראים לו אשרי יושבי ביתך, למרות שאשרי זה פסוק מפרק אחר, מה שנקרא תהילה לדוד, רומים חי אלוקי המלך, כל יום אבחיך, גדלה, גדולתך ספרנה, דור לדור, כן? רואים שזה ממש טיפוס, טפס למדרגות. פה רואים את המקצב של השמחה, מה שרבי נחמן אומר, על ידי ריקודים ומחיית כף, מבטלים כל הדינים, אז אצל דוד זה אותו דבר. כל הדרך הולך ועלז, לאן הוא הולך עכשיו? מערת הדולם. מערת הדולם. לדוד בשנותו טעמו לפני אבי מלך וגרשהו וילך, הכותרת, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. בהשם תהלל נפשי, תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. כן, ישמעו ענבים וישמחו, עוד מעט הוא פוגש אנשים בעלי ענבה. בעלי גאווה זה נורא והיום, דוד המלך הוא האויב העיקרי שלהם. או, זו שאלה יפה. ברור לנו מכאן שאחיש מלך גד הוא אבי מלך. נכון? מה היה השם הפרטי של פרעו? הרי היו 10 פרעים, או אם לא, אפילו אולי יותר. אנחנו לא יודעים. זה שם מלכותי. אבי מלך, אגב, זה מסביר הרבה מאוד דברים, ככה בסוגריים, ככה עלית על זה. אני חושב שהזכרתי את זה בכמה וכמה שיעורים. אני יודע אפילו מתי דיברנו על זה. בשמואל א', פרק ה', שהפלישתים באשדוד מחליטים למסור את ארון האלוקים לידי גת. זה מאוד מוזר, כי למה אנשי גת לא פחדו? הרי למה שאנשי אשדוד יוותרו על כמה קילוגרמים טובים של זהב? ואלוהי ישראל? לא מובן. הם לא חושדים בהם שהם, אם נותנים אותו, אז כנראה יש פה איזה דיפקט. נכון, מישהו מוכר לך אוטו. אז אתה שואל את עצמך קודם כל, למה הוא מוכר אותו? ואתה קשה לעשות איתו רוורסים או משהו, אתה עוד לא רואה בדיוק. אז למה הם לא חושדים בזה? אז הם אמרו להם במדויק, הם לא רימו אותם. אלא שרואים שיש הבדל. קודם כל, דבר מוזר, שלגת יש מלך. יש להם מלך. אחיש מלך גת, כך הוא נקרא. ולעולם לא תמצאי אצל הפלישתים מלך. אין מלך אשדוד, אין מלך אשקלון, אין מלך...
למה?
זה שלטון צבאי. רואים את זה גם עד היום, במדינות שיש בהן מהפכות צבאיות, הם בדרך כלל הורגים את המלך או מסלקים אותו, ויש טריומווירט כזה, יש כאן איזו חבורה של דיקטטורים או דיקטטור אחד, אבל אין שם שלטון מלוכני. רואים את זה בכל מיני מקומות, ונצואלה וזה, חונטה קוראים לזה, חונטו. אז הפלישתים היה להם חונטות, זה היה שיטת השלטון שלהם, ומה זה בעצם מלמד על העיר גת? שהיא, הם פלישתים קדמונים. הם כל כך קדמונים, שהנה רואים אבי מלך זה השם המלך שהיה, הפלישתים בימי אברהם, יצחק, היה להם מלך, ותמיד קראו לו אבי מלך. והנה, לכן הוא נקרא אחיש, הוא נקרא אבי מלך, וההוכחה הנוספת זה באמת, הוא אגב, הוא נקרא גלגל הספר שלהם, הוא עודפים. אתה רואה שגם כשדוד בא איתו אחר כך להילחם כדי להציל את שאול, הם תופסים את זה, שהוא גיס חמישי, והם נותנים פקודות לאבי מלך, מלך גת, תחזיר אותו, תשיב אותו הביתה, במקום שיפקדתו ולא יהיה לנו לזה לסטן. והוא עושה מה שהם אומרים לו. אז תגידי, זה רוב, הם היו רוב. אבל לא, תורה שהוא חנון, כאילו הוא לא, מוביל שם בין הפלישתים. הוא אחרון בתור. והסיבה שהוא היה, הם היו מוכנים לקחת את ארון האלוהים אליהם, זה בגלל שהם גם אצל אברהם אבינו רואים, שאברהם אבינו אומר להם, משפט מאוד מעניין, שהם שואלים אותו, למה, מה ראית כי עשית את זה? אמרת אחותי על, על שרה? אז הוא אמר, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת, יש יתרון גדול לפלישתים הקדמונים, בניגוד לפלישתים החדשים, שאין להם אלוהים. הם קומוניסטים, נכון? הם מאמינים באדם, הם לא מאמינים באלילים. זה מקום טוב לגור בו. זה יותר נחמד לגור במקום שאין בו אלילות, כי אברהם אבינו יש לו איזה מין צמרמורות בידיים כשהוא רואה אלילות, הוא הולך ושובר אותם, שובר פסלים סדרתי. אז לגור בארץ פלישתים זה מאוד מובן. שם אין אלילות, לא משתחווים לפסלים, יותר, אוויר יותר נקי. אבל מצד שני, אם אין אלוהות, אז גם אין יראת אלוהים. אם אין יראת אלוהים, אז, אז יש פרויד. זה מסביר למה הם היו מוכנים לקחת את ארון האלוהים, כי הם בטיפשותם חשבו שדגון אלוהי הפלישתים החדשים לא מסתדר עם אלוהי ישראל. הם ברוגז. עשינו טעות, שמנו את אלוהי ישראל יחד עם, עם דגון, אז הם לא מסתדרים ביחד, ופגענו בדגון. אז בוא נשלח, לא נוותר עליו, נשלח אותו למקום שאין אלוהים. שם הוא יהיה לבד, לא ירביץ לאף אחד, נכון? טיפשות כזאת. שכחו שגם המוח של האדם הוא פסל. אם האדם חושב ככה על אלוהים, אז הוא אלילי בעצמו. לי יאורי ואני עשיתיני, קוראים בהפטרה של פרשת וערה. אומר פרו על עצמו. בסדר? אז זה פתרנו את בעיית אבימלך, ככה דרך אגב, ככה ראינו על הדרך. אבימלך, כן? אז שימים לב שהריתמוס של הפרק הזה, זה אחד הפרקים שממש אפשר לרקוד אותו. כן? זה ממש. אפשר להלחין אותו, אפשר לרקוד אותו, אפשר לעשות ריקוד דוד. ובורחו מפני, מפני אבימלך. שהוא הולך בשמחה גדולה, תפילתו נענתה. הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו, זה אחד החוויות החזקות ביותר שיש לכל אדם. עוד תרם תקרא ואני אענה, אתה רק מבקש וכבר אתה מקבל. כשחווים חוויה כזאת זה עניין מדהים, מדהים. בעירת שמיים שזה עוזר, באמון שלנו בעצמנו. לזכות למדרגה כזאת שהקדוש ברוך הוא שומע לתפילתנו על אתר, רואים מיד תוצאה, זה בונה בניין גדול. וגם על זה צריך להתפלל. להתפלל, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אגב, שימו לב שאנחנו מראש מודיעים לקדוש ברוך הוא, זה גם דבר שאנחנו נדבר עליו, ראינו את זה גם בפרק הקודם, כמה על המילה להלל יש מקום. מה ההבדל בין להלל ובין להתפלל? זה דבר שעוד נלמד עליו, כן? נדבר על זה, לא עכשיו, רק תזכרו שצריך לדבר על זה. אי אפשר יהיה שלא, כי אנחנו מתקדמים עם דוד. בהשם תהלל, תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. כן, פה הוא כבר פוגש ענבים כאלה שאפשר להגיד להם, חבר'ה, תשמעו מה קרה לי, איזה דבר גדול. וכל מי ששומע את הסיפור, כן, ישר מצטרף לריקוד. עכשיו יש כבר מעגל של רוקדים. שורות, דרשתי את השם וענני. ראיתם את החוויה? דרשתי, מזל, לא שמתי לב שזה זה, בדיוק, הנה. דרשתי את השם וענני, מכל מגורותיי הצילני, מכל מה שחששתי, ניצלתי. הביטו אליו, הביטו אליו ונערו, ופניהם על יכפרו. זה מאוד מעניין המשקל הזה שעבר, פתאום מדבר על רבים בגוף שלישי. הביטו אליו ונערו, ופניהם על יכפרו. אפשר להגיד שהוא מתכוון, קרה לי דבר מפליא, נכון? שהוא כאילו אומר, זה כבר מצב שהיה. עם ישראל במצרים, הם צעקו אל השם והשם שומע, זה אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה יוסף וכן הלאה, הביטו אליו ונהרו, ופניהם על יכפרו, אז קרה לי אותו דבר, כאילו לשון עבר, רבים. עוד שנייה, זה אני קרא והשם שמע. ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך השם סביב ליריעיו ויחלצם. כן, והוא ניצל ממקום שעליו נאמר, אין יראת אלוהים. והנה הוא, רק אין יראת אלוהים, והנה הוא, שומע השם, חונה מלאך השם סביב ליריעיו ויחלצם. תאמור הוא כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. כן, עכשיו הוא הופך את החיים הפרטיים שלו ללימוד גדול לכולם. לאנשים שלידו, לנו, לכל עם ישראל, החיים הפרטיים של דוד הם התורה, הם האמונה, הם החיים. ממש החיים עצמם. כן? הוא הסיפור. הסיפור עצמו הוא האמונה שלנו. כפירים רשו ורעבו, כן? יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב. כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לכו בנים שימולי, יראת השם על עמדכם. כן? שימו לב שדוד עוד צעיר לימים. אגב, לכן יכול להיות שפה, זה כבר רובד שני של הפרק. זאת אומרת, החלק הראשון שהוא ממש מספר מה קרה לו, שימו לב שפה הוא בכלל לא מדבר על מה שעשו לו אחרים. אתם רואים את ההבדל בין שני הפרקים, רואים את ההבדל בין שני הפרקים בצורה חזקה ביותר. הפרק הקודם, נלוו, הוא מתאר את הנסיבות הטרגיות שבגללם הוא מגיע למקום שהוא הגיע, ובפסוק האחרון את ההצלה. פה הוא מתחיל עם ההצלה, ובעצם כל מה שעובר פה זה לא העבר, לא מה שעושים לו, אלא מה שנהיה ממנו. זאת אומרת, כל האיסורים שלי פתאום מקבלים מימד אחר, כשאני מבין שיש פה איזה יעד, יש פה איזה כיוון, זה לא סתם. לא דברים שקורים לי מאליהם. יש פה בדיוק שבטך ומשנתך. באלוהים, בהשם, מידת הדין של הקדוש ברוך הוא היא של הקדוש ברוך הוא. לכו בנים שימולי, לכן זה הופך להיות שיעור לבית ספר. ידע כל צעיר ישראלי שזה הדרך. ככה זה עובד. לכו בנים שימולי, ראת השם על עמדכם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. וזה עמוק מאוד. אם תחשבו, למה זה? אלה המחשבות שדוד מוציא מסר מכל הסיפור שקרה פה. מנוביר הכהנים, ומבריחתו, ותפיסתו, ואחיזתו, כמעט שהפכו אותו לתוכן בבית העשורים של הפלישתים. המסקנה שלו, הנה היא, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. כי מה הביא אותו למקום הזה? זה שהוא דיבר לאחי מלך, לא אמר את האמת, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהוא לא אמר לו את האמת. הוא היה צריך לרמות אותו, הוא חשב שזה בזה טוב, אבל בדיעבד, זה שהוא לא אמר לו את האמת, הוא גרם לרעתו. כי אחי מלך לא היה מודע בכלל למה שמתרחש פה. ולכן, אנוכי הסבותי, נרמד זה עוד מעט, אנוכי סבותי בכל בית אביך. אני גרמתי לזה, בדיבור שלי. לא צריך את המדרש שיבקר אותו. הוא מבקר את עצמו על זה. אנא גרמתי. זה לא פותר את דואג האדומי, חכי מה שיכתוב על דואג האדומי. אבל כשדוד מרגיש אחריות שאני הסבותי בכל בית אביך. להרוג את דואג. להגיד את האמת? הרי למה הוא לקח את החרב של גוליאת? זה מה שהפך אותו למורד במלכות, כאילו. הרי כשדואג מגיע בפרק הבא שנקרא, כשדואג מספר על כל מה שקרה שם, מה שהוא ראה, מה שראו עיניו, אז כמובן הוא מאדיר את זה עוד קצת יותר, הוא קצת מנפח, הוא רוצה לשון הרע לספר, והוא גם כן חלק מהעניין, לצור לשוכן מרע, זה מול דואג, זה גם מסקנה מכל מה שהתרחש בפרספקטיבה יותר ארוכה של כל מה שקרה פה. ולכן זה כנראה דוד כותב את זה בסוף הסיפור. אחרי שהוא כבר יודע את כל העובדות שהתגלגלו ממה שקרה פה. אז זו מסקנה מאוד חשובה, נצור לשולחן מרע, שפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אולי טוב שכך, אז אחי מלך לא היה נהרג. מה הוא עשה עם החרב של גוליאת? בא לגת. הוא מצוין, החזיר את העבדה לבעליה. אני לא חושב ככה. מה אני הייתי עושה אם הייתי במקומו? לא רוצה לשמוע. אבל הוא עצמו מתייסר בזה. הוא עצמו מתייסר מזה. עוד לא ראינו את זה, אז זה עוד לא חזק. בוא נמשיך הלאה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. עיני השם אל צדיקים ואוזניו אל שבעתם. פני אדוני בעושה רע להחריט מארץ זכרם. וחז"ל אומרים, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. כן, ימותו בקרת, אחד מהם זה דואג האדומי. השני, אנשי דמים, נכון? שניים. אין אנשי אלא שניים. השני, אחיתופל. מת בגיל 35, אומרים חז"ל. או לפחות לא עבר את גיל 50. מה שהוא אומר פה, עושה רע, יוחרטו. להחריט מארץ זכרם. צעקו והשם שמע, הצדיקים, הוא חוזר לדבר על הצדיקים, ומכל צרותם הצילם. קרוב השם לנשברי לב ודקאי רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. שומר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. תמוטט רשע רעה, ושונאי צדיק יאשמו. כן, שימו לב, מי זה השונאי צדיק? זה אנשים שמפניהם הוא בורח. פודה השם נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו. אבל יש פה תיאור מאוד מדויק, איך דוד הופך את חייו למסר. אגב, זה מאוד מעניין, ואני חושב שאת הפרק הזה הוא באמת השתמש בו בדיוק לשלב הבא של חייו. כי כשאם אנחנו מסתכלים מה היה השלב הבא, מערת אדולם, שאליו מצטרפים כל איש רע, לא רע, לא כתוב רע, כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה. אנשים ריקים, אנשים שאיבדו משהו בחייהם, והם זקוקים לאיזה מנהל גדוד כזה שיעזור להם לברוח. ואני חושב שדוד מנסה לטפטף להם קצת ממעמדו. הם אנשים שבקלות רבה יכולים להיות בדיוק כמו רודפיהם. עוד נראה את זה. לקראת זה אנחנו נראה בשיעורים הבאים. ובהחלט יכול להיות שהוא בא לחוב בנים שימולי, יראת השם עלם אתכם. בואו תשמעו קצת איך הגעתי למקום הזה. לא מהמקום שלכם. אני בא ממקום של ביטחון בהשם. הרי אנשים כאלה שאיוולת אדם תסלף דרכו, חלק מהם יכול להיות שזה אפילו באשמתם, שהם בעלי חוב, ושהם יש להם נושים. לא תמיד זה אנשים שרק החברה דפקה אותם, הרבה פעמים הם דפקו את עצמם. ועל מי זועף ליבם? על השם יזעף ליבם. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. והם ניגוד גמור של דוד המלך. והדיבורים האלה, הם, את רואים שיש פה איזה ניסיון לעדן אנשים עם מחשבות, הוא מנסה כאילו להבחיד בין צדיק לרשע, הוא מנסה למתוח איזה קו בין הפעילות שלו, והיא מביא להם את הניסיון האישי שלו, זה כל כך אמיתי, זה הסיפור האישי, איך הגעתי להיות המפקד שלכם. משהו מאוד אינטימי הפרק הזה. בואו נחזור חזרה לפרק כף א'. אתם יודעים מה? בואו נסיים, נעצור כאן, נעצור פה. בשיעור הבא נחזור לפרק כף א', נראה לאן הגענו. עד כאן.